עכשיו ב-103 FM. 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. יאיר לפיד הציב את אורנה ברביבאי במקום השני ביש עתיד, בני גנץ הציב את פנינה תמנו שטה במקום השני בכחול לבן, מרב מיכאלי זכתה וניצחה בראשות העבודה, חגית משה בראשות הבית היהודי. הן מצטרפות איילת שקד מספר 2 בימינה ותמי זנדברג שנייה במרץ ויפעת שאשא ביטון שנייה בתקווה חדשה, ואני חושב שזה נהדר וזה חשוב וזה מעורר תקווה אולי חדשה. לא תמיד זה קורה כמו שזה אמור לקרות, אבל מה זה משנה? הטבלה אינה משקרת, פרלמנט עם נשים הוא לעניות דעתי שאינה קובעת כלום, פרלמנט יותר טוב. אז כמו שמרב מיכאלי אומרת, בהצלחה לכולן.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. 9 מחולות עם ציוד קשר, ציוד הצפנה מסווג וציוד טכני יקר נפרצו הלילה בבסיס צאלים והציוד נגנב. זה היה הציוד של יחידה שהתאמנה בצאלים לקראת עלייה לקו בצפון, ועכשיו צריך למצוא להם ציוד חליפי לקראת התעסוקה. לפני חודש נפרץ בונקר תחמושת בצאלים ונגנבו רבבות כדורים, אולי עוד דברים, טונות רבות של תחמושת, ואז אמרו שהלקחים הופקו והוקמה יחידת הבטחה. אז מסתבר שהלקחים לא הופקו, לפחות לא הלקחים הנכונים. עד שהגנבים לא ילמדו לפחד מהצבא, זה לא ייפסק. עד שהם יבינו שאם תופסים אותם הם לא יוצאים חיים מהבסיס, זה לא ייגמר. בדואים רכובים על טרקטורונים גונבים לאור היום נשק ותחמושת בשטחי האימונים של צאלים, והחיילים לא רשאים לראות בהם. יש מפקד לצאלים ויש מפקד לצהל. כוכב יודע מה לעשות כדי להפסיק את האסון הזה. מפקד צאלים צריך להגיש את התפטרותו לרמטכ"ל היום. יכול להיות שהוא המפקד הכי טוב בצהל, אבל אי אפשר להמשיך ככה.
תתפלא, אבל אני מסכים עם כל מילה.
יפה, יפה. זה באמת מרתיח את הדם הדבר הזה, אני לא מבין. אנחנו יודעים מה קורה עם הנשק הזה. זה או עבריינים שיורים אחד בשני, ואגב, בעוברי אורח, או שזה מגיע ישר למחבלים.
ראיינו היום בבוקר את סגן ראש העיר תמרה. עורך דין נידל משהו, מתנצל, לא זוכר את השם משפחה שלו כרגע, שאמר כמה פעמים, והסכמתי איתו, ש400,000 כלי הנשק האלה יצאו מצהל, וזה מחדל. עינון אמר, כן, אבל זה עבריינים. מה זה משנה? עבריינים, לא עבריינים. צהל צריך לדעת לשמור על הנשק שלו ועל הציוד שלו. אם הוא לא מסוגל, אז בוא נפריט את צהל. או שהתפטר, תשמע, פעם אחת התפטר מפקד צהלים, פעם שנייה התפטר מפקד צהלים, לא יגנבו יותר.
נכון.
פקד צהלים עצמו יפטרל מסביב לבסיס, וכשיגיעו גנבים הוא יראה בהם.
הייתי באיזו ועדה פעם שמפקד צהלים ביקש את עזרת הכנסת בעניין הזה, כי אמר, אני לא יכול לעשות כלום, גונבים לי כל הזמן, אני לא רשאי לראות. אז צריך לשנות את ההוראות, אבל הוא אישית צריך לשאת באחריות.
צריך לשנות את ההוראות, צריך להכריז ששטח צבאי זה בניגוד לשטח אזרחי, הכללים האמריקאים תקפים. Trespassers should be shot. המסגי גבול יכולים לראות בהם. טוב, לא טובה לי השיחה הזאת, אתה הופך אותי לפשיסט. אתה גורר אותי למקומות האלה.
זה לא אתה, זה ההוא שמקלקל אותך, כן.
כן, בדיוק. זה הכל בגלל אריה. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על שידור תום זוהר, משאלי טוויטר. רגע, מה הוא כתב לנו פה? כותב לנו בעניין הזה בדיוק, אסף כותב לנו, פקד צהלים... לא, אם הוא ישפט וישב בכלא, הבא כבר ישמור. טוב, הוא לא יישב בכלא, אפשר לרגע. עדיף שמישהו ייקח פעם אחריות, ובאמת יתפטר, ובזה זה נגמר, פשוט, נורא פשוט. טוב, ככה תשמע, שאלתי, אתמול קודם כל שברנו את האינטרנט, 5216 מצביעים ומצביעות,
הרבה,
או 16
באמת,
מצביעות כן. ומצביעים, כן, נדרשו להכריע בשאלה, הממשלה הגרועה בתולדות ישראל הייתה, אריה, 70% מתוכם אמרו ממשלת נתניהו גנץ 2020 קורונה. במקום השני, המכובד, הגיע אהוד ברק, ממשלת ברק אינטיפאדה 99. חולקים באותו, עם אותו מספר נקודות, ממשלת גולדה מחדל 73, 7%, והממשלה הבאה 7%.
אנשים לא זוכרים את יום כיפור, זה נורא. שאנשים אופטימיים יחסית, שחתך המאזינים שלנו לא שמע רדיו ביום כיפור, או שהוא לא זוכר.
או לא שמע את האזעקה.
כן, זה אומר
שבאמת... ולא קבר אף אחד.
זה אומר שצלקות מגלידות ופצעים פתוחים כואבים יותר.
חד משמעית. ועכשיו שאלתי, וואלה, ברגע זה יש 888 מצביעים ומצביעות, אז מה עושים עם הסגר? אחד, מעריכים, אין ברירה. שתיים, מתחילים לצאת, אין ברירה. שלוש, סגר, זה פייק סגר. ארבע, תתחסנו וזהו. טוב, קדימה, אז אני מבקש מכולם להצביע, ומי ש... מי שיפתור את זה נכונה ויוגרה, לקבל פטור מהסגר, אריאל מלון.
כן, נפתח לו את הסגר, אישית.
אישית. הוא יקבל. פתק מאיתנו. כן.
נכון.
חופש תנועה, מה שנקרא. על מה לא נדבר היום?
ברגע שימינה הגישה את הרשימות שלה, הבין סמוטריץ' של הבית היהודי אין אופציה אחרת, ופתח מחדש את ההסכם שכמעט חתם איתם. ממש מלוכלך.
בג"ץ דחה עתירה נגד הריסת ביתו של הרוצח של אסתר הורגן, שקויך.
מועמדת העבודה אבתיסאם מראענה כתבה שהיא לא עומדת בצפירה, ומיכאלי שותק כשהיא נשאל אם הוא מגנה. בושה.
ג'ף בזוס פורש בסי מתפקיד מנכ״ל אמזון, לא עדיף לצאת לחלט?
דני יתום עם אסא כשר, פארלי שחר וננסי ברדס ומפלגת ותיקי ישראל פרשו מהמרוץ. די נו, שברתם לנו את הלב.
שלושה אזרחים ישראלים מכרו לערבי בחברון רובי אוויר יכולים להיות מוסבים לנשק חם. קראנו איזה פעם לופטגשפטן.
איראן דוהרת לפצצה, כן. איראן דוהרת לפצצה, בתגובה ביידן הוציא את נוסעות המטוסים מהמפרץ, ולי לא ברור אם זה מסר לאיראן או לישראל.
אלה שנינו, הקשישים הפסיקו לנהור, אז ממחר חיסונים לכל מי שרוצה, לכו להתחסן.
חיזבאללה ירה טיל נון מם על כתבם ישראלי ולא פגע, שכוח.
לא, זה לא טוב שהם יורים טילנו מהם כבר על זה שלנו. טוב, בוא נגיד שלום שר חקלאות, איש כחול לבן, השר אלון שוסטר, אלן.
ערב טוב.
שלום חברים, אני רוצה לפתח דווקא בסקופ לגבי האייטם הראשון בצלי, תקשיבו.
כן.
הבן שלי, החברים שלו בסדיר.
קיוויתי שלא תגיד, הבן שלי מפקד צלי.
הבן שלי מפקד צלי, וואלה, נפל לי הלב.
היינו פורשים עכשיו בבסי, כן.
תקשיב, הבן שלי וחבריו שומרים על צלים, הכל טוב, שום דבר לא יגנב בשבועות הקרובים.
אתה מבשר לנו בעצם משהו, התחיל לעשות שם מילואים עכשיו?
לא, דווקא בסביר,
רואים
איזה קורס.
אז, ומאיפה הם היו כשגנבו את המחולות האלה?
לא, אז הם לא היו, מה? לא גונבים שהבן שלי שם.
טוב, לכל הגנבים, איך, אפשר להגיד את שמו?
יובל
שוסטר בשטח.
הקשיבו, הקשיבו, דיר בלקום.
יובל שוסטר בשטח, הגנבים במתח. עכשיו, לאבא של שוסטר, לאיזה מקום התברג בסוף בכחול לבן, לא עקבנו?
עשיתי מאמצים כבדים, מקום 6, מקום 60, חופד, עליתי ב-21 מקומות.
היית 27, טוב, מתקדמים, התקדמת. תגיד, גמרנו את הסמול טוק, דחו את ישיבת הממשלה, ממשיכים להיות חילוקי דעות חמורים בין גנץ לנתניהו. מה עמדתכם המעודכנת לגבי הערכת הסגר עד יום ראשון או לא עד יום ראשון? כן אחד על אחד, לא אחד על אחד, מה אתם אומרים?
אני אומר ככה, אנחנו אומרים שהדבר המרכזי, שאני לא בטוח אגב שהוא שנוי במחלוקת, אבל כדאי להעמיד אותו למבחן היום, ועד עכשיו הצלחנו לשכנע את ראש הממשלה שאנחנו צודקים, וזה שסגר הוא לא תוכנית עבודה כשלעצמו. יש לנו צורך להכיר בכך שלצד הסגר יש לו יתרונות במניעת מפגשים, יש לו גם מחירים בריאותיים, ובמקביל כמובן מחירים כלכליים אדירים. לצד זה גם פגיעה באמון הציבור. מה שעשינו עד עכשיו היה כמובן לייצר שוויון בנטל עם החוק, לאלץ את ראש הממשלה להסכים לחיסונים של מורים, להסכים לחיסונים של תלמידים, וכמובן לדון בצורה מסודרת על תחילת עידן חדש. אנחנו מתחילים לנוע כמו רכבת שנעה, ואנחנו לא יכולים יותר לחכות לכל, הייתי אומר, 200,000 בני ה-50 פלוס שעדיין לא התחסנו. אנחנו מוכרחים לשכנע את אנשי הגילאים המסוכנים שהם עושים טעות, והם מוכרחים למען בריאותם להתחסן.
למען השם שאלתי על הסגר.
אבל השר שוסטר, בעניין הסגר, אני מסכים איתך שסגר זה לא תוכנית עבודה, אבל גם כיבוי שריפות זה לא תוכנית עבודה. אבל לא יכול להיות שכשהקבעית מגיעה לשריפה, יגידו לה, אוקיי, קודם תראו לי מה אתם עושים בשביל למנוע את השריפה הבאה.
טוב, אז אנחנו אומרים ככה, אנחנו לא אומרים, תורח את הכל ברמה פתאום, אני רק אומר, אנחנו צריכים כבר עכשיו, וזה מה שהצלחנו, היום, יום רביעי, אנחנו דנים במתווה היציאה, במתווה התו הירוק, איך כן פותחים, איך אנחנו משכנעים בפשוטי לשכנע.
השר אלון שוסטר, הקו שלך נוראי, אז או שתנסה לזוז, אולי אתה בתנועה שיתקשרו אליך שוב, ולפעמים הקו החדש יותר טוב.
לא תנסה לראות, אולי עכשיו יותר טוב.
לא, אתה מקוטע.
לא ממש.
תתקשרו אליו רגע שוב, אריה ואני בינתיים ננס מסמול טוק על הסגר, זמן יש לנו. אריה, אבל תודה שהוא לא עובד הסגר.
נכון.
אז מה עושים?
מהדקים אותו. כלומר, הסגר הוא לא סגר, אתה נוסע, אתה רואה חנויות פתוחות, אתה רואה אנשים נוסעים באוטובוסים, צפופים מאוד.
השאלה אם זה אפשרי כבר, אתה יודע.
ווייז אומר שזה ירד ב-25%, זה הכל. אז זה בסדר. עכשיו, אם אנחנו נפתח בזהירות, אז התחלואה תעלה לא בבת אחת, אלא קצת. ואם נפתח בבת אחת, היא תעלה בבת אחת.
השר שחזר אלינו, כן? אלון, אתה איתנו?
אני חושב בדיוק כך. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בעידן של תחילת הפתיחה. אנחנו צריכים חייבים לנצל את החיסונים. החיסונים הללו הישג חשוב מאוד. אנחנו צריכים להיות במצב שבו אנחנו צריכים להיות בטוחים שמצב התחלואה אכן הולך ויורד. הוא הולך ויורד, בעיקר התחלואה הקשה. אנחנו מחוסנים היטב. ונהיה נשתפר בגילאים המבוגרים, ואנחנו עכשיו מתחילים להציל את הכלכלה, להציל את האנשים מבריאות קורסת כתוצאה מהסגר, אבל נעשה את זה בחוכמה.
אבל השר שוסטר, ככל שאתה מפגין פה איזושהי אופטימיות לא מוסברת, אבל נכון לרגע זה, האר חוזר לאחד, וזה אומר שאנחנו בתוך התפרצות, אז אני עוד לא יודע מה קרה עם החיסונים, ואני לא יודע מה קורה פה בכלל, כן.
אני אגיד, אני היום עסקתי קצת ולמדנו לקראת ישיבת הממשלה עם אנשי מה שקוראים צוות 19, האר יכול גם לעלות, יכול לעלות טיפה, אבל צריכים לבדוק מה קורה עם החולים קשים, ועם התפוסה בבתי החולים, עם הספיקה של חדרי המיון ושל המחלקות. שם צריך להיזהר מאוד, מאוד, בהחלט. אבל אנחנו לא יכולים יותר להישאר עם סגר כפתרון יחיד. הסגר צריך להתמקד במקומות האדומים, צריך להתחיל לאפשר לפתוח לאט לאט בצורה חכמה את המסחר במקומות שבהם, את המסחר, את החינוך וכו', בעזרת תווים ירוקים, ואנחנו חייבים לייצר מצב שבו אנחנו לוחצים על כל מי שלא מתחסן בכל האמצעים הלגיטימיים, במקל ועם גזר, חוקי, כדי שנגדיל את הסיכון. אנחנו חייבים להתחיל לצאת בצורה אחראית מהמגבלות החמורות שהטלנו על עצמנו. זה אירוע שאנחנו לא יכולים להישאר איתו רק עם סגר כתוכנית כלכלית או תוכנית רפואית.
אבל אם תהיה תוכנית כלכלית, זה בסדר מבחינתך להאריך את הסגר בעוד שבוע?
אנחנו צריכים להיות תוכנית, איך נקרא לזה, חברתית אפידמיולוגית. אנחנו צריכים לייצר מצב שבו אנחנו יוצאים במתקפת הסברה למען עידוד החיסון. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו...
אגב, עידוד החיסון, בוא רגע נפריט את זה. למה שלא ניתן תמריצים? לא כסף, אבל מי שיהיה לו דרכון ירוק יוכל לצאת מהבית...
חד משמעית.
כאילו לא תהיה עליו מגבלת ה-100,000 מטר, נצ'פר אותו, מה הבעיה?
נכון, נכון, אז אני חושב ש-1,000 מטר אפשר להתחיל פער עם כולם, אבל בהחלט, בהחלט, ההתכנסויות, אחד על אחד, וכולי וכולי, הכל זה צריך להיות, תתחיל להיות כפוף להיגיון של אדום, ונעזור לו, וירוק, ויהיה לו כיף, כן, זה הרעיון, הרעיון הוא...
ויהיה גיבוי של הייעוץ המשפטי להטבות לנושאי דרכון ירוק, או מניעת כניסה לאלה שאין להם?
אני חושב שצריך כל רעיון שייתן גזר, עדיף ללכת בגזרים, למי שיש לו חיסון, זה דבר מבורך, צריך לראות איך בתי חולים פרטיים ומערכות אחרות, ואולי גמלאים, עוזרים למערכת הרפואית שלנו, ואנחנו צריכים להתכנות... כן.
בוא נדבר רגע פוליטיקה, מיצינו סגר. אתם בסקרים האחרונים, בחלק מהם, אתם מתחת לאחוז החסימה. השאלה אם אתם לוקחים את הסיכון הזה למצוא את עצמכם יום אחרי הבחירות, לא אחרי כל מה שעוללתם עם הממשלה הזו וכו' וכו', בסוף גם לבזבז שניים שלושה מנדטים לגוש מרכז שמאל ולהנציח את שלטון נתניהו. אתה מבטיח שתפרשו מבעוד מועד אם תראו שאתם לא עוברים?
אנחנו לא מדברים בצורה כזאת, אנחנו הולכים להתחזק,
תראה שנתחזק,
המפלגות שמסביב יש להם גבול לכמה הם יכולים להתחזק כאשר אין לזה שום משמעות, כאשר לא הוכיחו שום דבר. אנחנו עמדנו לצד מדינת ישראל ברגעים הקשים ביותר של המחלה מול מגפה של אלפי אנשים בעלות כלכלית של כעוד מעט 200 מיליארד שקל, התייצבנו שכם אל שכם עם מדינת ישראל. היה מישהו שהפר את הברית איתנו ואנחנו הולכים לבחירות, אנחנו עושים את הדברים הנכונים, שומרים על מערכת המשפט.
אתם תרוצו בכל מקרה, גם אם תהיו על 2% ערב הבחירות?
אנחנו נעשה את כל מה שנכון למדינת ישראל. נכון להיום, כמו שאני מבין, אנחנו הולכים להתחזק, אנחנו נכפיל את עצמנו, אני מזמין את עצמי אליכם בכל רגע נתון, אנחנו נתחזק, נגדיל את עצמנו, ואני בטוח שאזרחי מדינת ישראל יוקירו את מי ששכב למענם על הגדר, כך אנחנו מרגישים, ושיחברו בין ימין ושמאל, וביחד נרפא את המדינה גם מהמחלה וגם מהשנים הקשות שהן היו ממושכות מדי עם ראש הממשלה הנוכחי.
אריה, יש לך משהו דחוף שאתה רוצה לדעת?
נאחל בהצלחה.
השר שוסטר, תודה, ודש גם ליובל.
תודה רבה.
תודה, אני
אמסור
לו. להתראות, חברים.
להתראות. אנחנו עוברים עכשיו לפרופסור איתן פרידמן, ערב טוב. שלום, איתן.
שלום לך.
היי. אני מאוד שמח שאני לא פוליטיקה ולא צריך להגן על המפלגה שלי.
כן. מייסד היחידה, האונקוגנטית בשיבה.
כן. אבל יש לך מפלגה. אתה מפלגת לא צריך סגר. עם תוספת כללה מסוימת.
לא, לא. אני לא מפלגה. אני מסתכל על המדע. אני מסתכל על ההוכחות, ואתה יודע, לדולר האמריקאי מאחור כתוב In God We Trust, למטה כתוב All Other Show Data. כל תומכי הסגרים ככלי בודד, בלעדי וייחודי ויעיל, צריכים להוכיח לי שהוא באמת יעיל.
אז הנה, יש כלי נוסף, חיסונים. סגר פלוס חיסונים.
לא, לא, הסגר לא יעיל. ואני אתן לך שני מספרים. אחד, כשהתחיל הסגר היו 20 אלף תלמידים מתוך 2.4 מיליון מאומתים, היום יש 28,000 כשבתי הספר סגורים. כלומר, במדד הספציפי הזה הסגר לא יהיה.
וכמה היו, לו היו בתי הספר פתוחים? אמן אומר שאם נפתח את בתי הספר היום.
אמן הוא לא אינסטנציה רפואית. אין שם אף פרופסור.
אבל הוא יודע לנתח מידע.
יכול להיות, לו מידע רפואי. ועד עכשיו, גם במרץ וגם באפריל וגם באוגוסט, כשהם ניבו על 10,000 מתים ומיליון אנשים חולים ו-60,000 מאושפזים מתוכם 40,000
מושמים, הם לא
צדקו. פרופסור פרידמן,
אנחנו בדרך.
הם ניבו 10,000, אנחנו תכף ב-5,000. זאת אומרת, פתאום חשבתי לעצמי שאנחנו מתחילים להגיע לשכונה הזאת.
תראה, אנחנו מדברים על 5,000 אנשים שמתו וכל אחד הוא עולם ומלואו. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שגם לסגר יש מחיר. עכשיו בוא נלך לקיצוניות. אם הסגר לא היה לו אף מחיר בריאותי, כלכלי או אחר, זה הפתרון נפלא. תכניס את כולם לסגר עכשיו לחצי שנה, אף אחד לא יראה את אף אחד, כולם, we will live happily ever after.
מה שנקרא פתרון הניו זילנדי, אפס הדבקה.
כן, אבל זה לא עולה לה. אנחנו לא ניו זילנדים לצערי, אנחנו ישראלים, ואנחנו לא יכולים להיות בסגר.
פרופסור פרידמן.
שהסגר הורג.
פרופסור פרידמן, זה לא חוכמה לתת כימותרפיה אם אין לה תופעות לוואי. אז כולם היו נותנים. הבעיה היא להחליט ברגע נכון לתת תרופה שהיא כואבת וקשה ויש לה תופעות לוואי קשות, אבל היתרון שלה.
אי אפשר לטפל בכימותרפיה בדלקת ריאות. אי אפשר. זה לא רציונלי. ואם אני אומר לך שיש
סגר, זה לא תרופה למגפות?
סגר הוא לא תרופה למגפה הזו, כי עובדה.
למה?
הנה אני אתן לך דוגמה, לא למה, אני אתן לך עובדה. בצפון דקוטה או דרום דקוטה, אותה דלילות אוכלוסייה, אותו מנעד אתני של אנשים, באחת היה סגר, בשנייה לא היה סגר, במקום שבו לא היה סגר, מתו פחות אנשים.
הבנתי.
למה?
רגע,
ואם
שנייה.
בחודש הבא אנחנו פותחים הכל,
בחיית...
ואם בחודש הבא אנחנו פותחים הכל, ויש לנו 10,000
מתים, לא אתה קם, הכל, לא
אתה קם ואומר, טעיתי לחזור לא... לסגר, בלי
אני
דקוטה?
אני האחרון שאומר שאני יודע הכל, בניגוד למשרד הבריאות, אינני יודע הכל, אבל ראשי פתוח, ואני קורא את העובדות, ואני אומר, אני מציע פתרון אלטרנטיבי. פיתחו את בתי הספר, פיתחו את הטייק אווי, לכו לקראת האנשים. ניסיתם סגר ראשון, ניסיתם סגר שני, אנחנו בעיצומו
של הסגר השלישי. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לא מעמדת פרופסור כמו אריה. אני שמעתי היום בחור בשם אלון קהלני, נדמה לי, מספר על אבא שלו שמת בתוך האמבולנס, כשהוא מחכה שיקבלו אותו בבית חולים, וכל הבתי החולים היו מלאים. ההר מגיע לאחד, מספר המאומתים גבוה מאוד, מספר החולים הקשים, רגע, שנייה, אני לא איפה שאריה, אני נמצא באמצע, אני באמת שואל. אתה נמצא בקצה אחד, לא בקצה, אתה לא ממש לא בקצה, אבל
לא.
השאלה היא אם בסיטואציה הזו, כשאתה אומר שצריך לפתוח, לא את הכל, זה לא סוג של חוסר אחריות, ולא קודם כל צריך, בוא ניתן רגע לרדת מתחת לאלף חולים קשים נניח.
כמו שמשרד הבריאות לפני שלושה שבועות אמר, מספר המאומתים ליום איננו מדד. הם אמרו את זה, לא אני. אני אומר את זה כבר הרבה זמן, הם עכשיו מודים בזה. בוא נלך למדד של עומס על בתי החולים. עומס על בתי החולים הוא בר פתרון. אם אתה מקבל ומאמץ ומממן את המודל של מגן דוד אדום, שבו ניתן לטפל בחלק לא מבוטל, מכאלה שהיום זקוקים להשפוז בביתם על ידי זה שאתה מספק להם את המשאבים ואת כוח האדם. ניתן לעשות את זה. ומשרד הבריאות לא עושה את זה מסיבותיו הוא. אפשר גם לתגבר וחייבים לתגבר את הצוותים השקוקים והממוטטים בבתי החולים על ידי גיוס של רופאים על גבול הפנסיה או מעט מעבר לגבול של הפנסיה. כלומר, יש פתרונות ישימים. יש פתרונות ישימים, הוא לא יודע לטפל בחולים פנימיים.
הוא ייתן להם עצות, אתה לא מכיר את זה.
אתה לא יודע.
לא, אני יודע לטפל בהם, יפה מאוד, אני מיד קורא לי יועץ, מה הבעיה?
יועץ חיצוני.
אני אומר, יש פתרונות יצירתיים, ואי אפשר להאחז בסגר כפתרון בלעדי, זו באמת לא תוכנית עבודה, ונזכה רב מתועלתה. מוכח.
כן, אריה, יש לך עוד משהו דחוף לך לדעת?
לא, אני לא הייתי בונה את האימור הלאומי שלנו על צפון או דרום דקוטה, אבל נראה לי שהממשלה הולכת.
מה יש לך? יש שם המון סוסים יפים.
גם בפלורידה זה אותם מספרים. גם בפלורידה.
פלורידה זה רובם יהודים.
תגיד, איתן, קודם כל.
יש הרבה יהודים בפלורידה, אגב, וגם הבת שלי.
יהודים זקנים. תגיד, אתה כבר שילמת במשרדך למדותיך, או שזה עוד לא קרה שם בשיבה?
אני בראשון במרץ, אני מפסיק להיות מנהל היחידה האונקוגנטית, כי אני בן 68 בשבוע הבא, ואני הולך לראות במקומות אחרים.
אז קודם כל, מזל טוב, איך אתה חוגג במגבלות הסגר? זהו, הבנתי. אתה רוצה שיורידו את הסגר כדי שתוכל לעשות יום הולדת?
לא, אני רוצה לנסוע לראות את הנכדה שלי בסן פרנסיסקו.
זה אתה מבין, גילוי נאות.
ולשים נפשך בחפך, זה מקומות מסוכנים.
טוב, אריה, מחר בחצות הדדליין, הגשת הרשימות, כל הייחודים והשילובים והצירופים צריכים להסתיים עד אז, זהו, ממחר זה no go. אפשר יהיה לפרוש, אגב, נניח אם גנץ פתאום יראה שהוא על אחוז אחד, ערב הבחירות הוא יוכל מתוך החיות לפרוש, אני לא מאחל לו שזה יקרה. בואו ננסה להבין מה קורה. עם שניים שבעצמם מנסים להבין מה קורה ולא מבינים, רביב דרוקר, המקור, ערוץ 13, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
וחיים לוין, חיים דוב לוינסון שלנו, איש הארץ, שלום.
שלום, מה קורה?
ערב טוב.
תגיד רביב, איפה הכי מעניין עכשיו לטעמך?
איפה הכי מעניין? אני חושב שאתם מרב מיכאלי.
מה לדעתך הולך לקרות אצל מרב מיכאלי?
אני שומע בעיקר תינוק בוכה.
כן. לא התינוק של אריה ולא שלי.
לוינסון, נראה לי באדם שמפחית תינוקות. אני חושב שיש שם קצת, לא יודע אם לקרוא לזה היבריס, אבל איזו תחושה אצל מרב שאולי לא צריך אף אחד, ואולי מקסימום ניקח את שלח מקום 3-4, ואני חושב שהיא קצת טועה, והיא קצת מסוחררת מהשמונה מנדטים שאתמול נתן לסקר של קמיל פוקס אצלנו. היא צריכה לזכור שבשלבים המחירים של הקמפיין, שהכל מסתובב באולפנים וצריך לשלוח אנשים לכל אירוע חיצוני, כמו הסכם איראן, ג'ו ביידן, טיל מאזה, או תוכנית כלכלית, הרשימה המאוד נחמדה שלה, אני לא מתנסה עליה חלילה, אין לה מספיק אנשים לשלוח כדי להתמודד במגרש של הגדולים. היא צריכה לשלוח את עומר בר-לב כל הזמן לבד. ו... והיא צריכה אנשים שמשדרים מנהיגות לאומית.
חיים, תגיד, היא אומרת לעצמה, אם אני לא אתאחד עם אף אחד, אם אני לא אלך עם אף אחד, הם בסוף יפרשו.
ממילא יקבל אותם קולות, אז מה זה משנה?
ואני אקבל את ה... אבל אולי הם לא יפרשו? אולי האימור של המוטעה?
תשיב, שלך עם ירוץ לבד, אני מאוד מחבב ומעריך את אופר שלך ברמה האישית. עם ירוץ לבד, אני לא רואה אותו מקבל יותר מאלפים בודדים. גם און חולדאי, אני לא חושב שזה יכול לעורר איזה סנטימנט שפתאום יביא איזה 6-7 מנדטים ויגידו חייבים את חולדאי בכנסת. אז לכן אני חושב שהקלפים פה של מרב הם חלשים, אבל הם יותר טובים משל שלח וחולדאי. אני חושב שהבעיה העיקרית של מרב זה יהיה קצת מול מרת. טוב, עכשיו קצת התלהבות, היה פריימריז, אנשים נרשמו, בחרו אנשים וכדומה. יהיה לאיזשהו קצת בעיה על אותה מרת, כי עוד פעם עולה השאלה. הרי הם יושבים על אותה בלת העבודה ומרץ, כל הזמן שואל את עצמך, למה עכשיו מלא פעם, כאילו מרץ הייתה אחות הקטנה והשמאלנית הפרועה של מפלגת העבודה, שהייתה יכולה לקרוא את העבודה שמאלה, איך היה הסיסמה ב-92 רביב? תזכיר לי, ב-92
רביב,
יומרץ רבין.
אבל מה יש להמריץ? מפלגה של 6 מנדטים.
אבל עכשיו התחרות היא למי יש יותר אנשים שלא עומדים בצפירה.
טוב, רגע, שנייה, זה, קודם כל לא יהיה איחוד עבודה מרץ. אתה חושב, רביב, שיש סכנה שמישהי מהן תישאר מתחת לאחוז החסימה?
כן, ללא ספק, יש סכנה. בעיקר מרץ שהיא נתפסת ככה כצד סכנה, מציגה את אותה נבחרת, לא משפיעה, לא בעניינים. מאוד יהיה קשה למרץ בקמפיין הזה. והאמת שאם הייתי ברב מיכאלי, הייתי מנסה לעשות מהלך בזק, לקחת גם את חולדאי, גם את שלח, וגם את ירון זליחה, ואז לצמצם את נזילת הקולות, כי באמת מי שיכול לבזבז קולות זה רק זליחה. שלח וחולדאי כבר לא יבזבזו קולות, הם או יפרשו או יחברו, וזליחה כן יכול לבזבז קולות, ואז היא ממריאה בכלל למחוזות אחרים, ואני לא בטוח שהיא מרגישה את הביטחון העצמי ואת הקילינג אינסטינקט לעשות מהלכים כאלה תוך 24 שעות.
חיים?
כן, מה השאלה?
השאלה טוב, אם במקרה כזה, כשהיא לוקחת גם את זליחה וגם מה שנשאר מאחרים...
אין, זליחה לא רוצה, עזוב, זליחה אומר לאנשים, בוא נהיה בלוק טכני, נכניס כבר מעכשיו, אני ארוץ אתכם ביחד כדי לא לבזבז את הקולות, יום אחרי הבחירות אנחנו נפרדים.
בסדר, אם, למה היא לא תעשה את זה?
אני לא תעשה את זה, וגם אני לא מאמין בכל הקמפיינים המשונים האלה של הבלוקים הטכניים, ואני גם אלה שכופרים שזליחה הוא איזה בוננזה אלקטורלית. זליחה זה פשוט הרבה כסף על שלטים באוטובוסים, אנשים זורקים את השם שלו בסקרים. שזה יגיע לרגע האמת, אני לא רואה את זה קורה, מה אני אגיד לך? לא...
אבל אני חושב שהוא מספיק מגלומן, הוא מספיק מגלומן כדי לרוץ עד הסוף.
הוא מספיק מגלומן, מה זה מספיק מגלומן? ודאי שהוא רוצה לסוף, אבל בן ורביב, אתם קרימו אותו הרבה שנים, יש לו כישרון לזליחה, שבהתחלה מתרשמים ממנו יותר לטובה מכפי שהם מתרשמים ממנו בסוף.
יש בזה משהו. טוב, בואו נעבור רגע לחזיתות אחרות. קודם כל, לפני שנעבור לימין, רביב, עד כמה האירוע של רון חולדאי הוא מטורלל? זאת אומרת, שכולם דחיקו לדבר הזה, וניסן קורן העדיף אותו על לפיד, ובסוף זה 0.0 משהו.
זה הכי מטורלל שיש, אבל אני אגיד לך את זה דווקא מהזווית ההפוכה לזאת שהטון של השאלה שלך רמז. כל מי שהיה בסביבת רון חולדאי ראה את זה בה. זאת אומרת, זה ממש לא הפתעה לאף אחד. אולי ההתרסקות ברמה הזאת היא כן קצת הפתעה. תשמע, אני לא אספר על תוכן הפגישה שלי איתו, כי היא הוגדרה פגישת רקע, והייתה לי פגישה איתו, כמו כולם אני מניח.
כן, גם
ושעשה לדרך, יצאתי מהפגישה ואמרתי לעצמי, Oh my God.
מתי? כשהוא אמר או אני או נתניהו? כשזה רמז לאיזושהי מגלומניה?
זה לא זה, באמת, אני לא רוצה לדבר על התוכן. מספיק שאתם רואים אותו ברעיונות, הוא ראש עירייה מצוין. יכול להיות שמאז צריך להשתיל אותו ישר לתפקיד ראש הממשלה? יכול להיות, לא יודע. הוא לא מסוגל להיות מועמד, הוא רגיל להיות שליט יחיד, הוא לא מסוגל להתנחמד לאיש, הוא אוהב לצחוק על אנשים, זה his way or the highway, אין שום דבר אחר. אין שום סיכוי לבן אדם כזה לתקשר עם הפוליטיקה הארצית. הוא לא מבין מה זה כל העיתונאים האלה שמציקים לו, הפוליטיקאים שלא עושים מה שהוא אומר. הוא לא, עכשיו הוא נקלע למצב שפתאום יש לו חובות, הוא ביקש מאנשים כסף, כל מיני חברים, יותר חברים, פחות חברים, 3 מיליון שקלים, והוא מנהל מסר מתן וכוער, ממש מגיעים, שכל יעדו הוא איך אני מחזיר את הכסף. אני מוכן לתמוך בכל רשימה, ובסופן מכניסים שני אנשים שלי לכנסת ושיש את היחידות מימות.
אתה חולק את התחושה הזו, חיים?
אני חושב שחולדאי, קודם כל, כל הבעיות האישיות שלו, כפי שמנע אותם רביב, הוא צדק. אגב, אני אישית לא הייתי בפגישה עם חולדאי, לא כולם היו.
לא, הוא נפגש רק עם הגדולים, עם הפרשנים המשפיעים.
בדיוק, אני מרכיס ביצות, כן, לא יותר מזה. אבל אני חושב שגם הקמפיין שהוא ניהל, הוא פשוט, זה פשוט אנטי קמפיין, אני לא הבנתי מה הוא רוצה. אתה יודע, אני או נתניהו עם 4-5 מנדטים, קמפיין מאוד תל אביבי, גדעון סער הסגור את המרכולים בשבת. אלו, זה לא קמפיין לעירייה, זה אמור להיות איזשהו קמפיין ארצי, כן? אני לא מבין את ההתנהלות הזאת, אבל אתה יודע, אני אגיד לך גם משהו, גם מלכתחילה, הרי אנחנו בסופו של דבר חיים בחברה סופר שבטית, מעמדית, מחנאית, לא חולדאי הוא הדמות שיושיט יד אל עבר אתה יודע, מעמד הביניים הפריפריאלי וישלוף משם את האנשים ממחנה הימין כדי להביא את השמאל לניצחון. זה פשוט לא בן אדם.
טוב, בואו ננסה להבין רק לסיום שני דברים פעוטים.
הימין הפרוע.
כן, בדיוק. האם אני מבין שמתחיל להיסדק הווטו של סמוטריץ' על בן גביר? האומנם רביב וחיים? ומה היא גם יגזר בגורלה של אורלי לוי אבקסיס בסוף?
בבקשה, רביב.
הוא נדיב פתאום.
בשני הנושאים הללו, אני לא יודע להשאיר את עולמכם כל כך. אני יכול להגיד שיש פה עוד דבר שהוא לא החלטה למחר, אבל זה הדבר הבא, זה שבני גן צריך לפרוש. היום בסקר וואלה הוא כבר 1.1%. אנחנו ראינו את זה קורה גם לחולדאי. ברגע שהם יורדים מאחוז החסימה, אז האחרוני הנאמנים מתפזרים כנראה לכל רוח תוך שנייה. קשה מאוד לחזור ולהיות מעל אחוז החסימה. זה אולי לא מגיע לו, זה אולי לא צודק, לא נעשה את הוויכוח עכשיו, עשינו אותו הרבה פעמים, אבל זהו, הגענו לקיר.
חיים, הימין ילך בסוף בגוש אחד, בבלוק טכני, במשהו?
קודם כל, הימין הולך, צריך לומר שזה הימין המפוצל ביותר אי פעם, יש לך בנט
לא,
ימין.
לא, אני זוכר מצב ימין. יותר גרוע.
טוב, אתה מבוגרי התחייה, מה שזה לא יהיה.
כל פעם שאפשר להתפצל, אריה היה שם.
אבל כן. תשמע, יש לך את סער, יש לך את בנט, יש לך את סמוטריץ', ואני לא חושב שזה כזה משמעותי אם ירוץ עם בן גביר או לא ירוץ עם בן גביר.
לא, זה יכול להיות אם הוא יעבור או לא יעבור. בן גביר לבד תשמע, בכל מקרה לא יעבור.
בסיבוב השלישי 19,000 קולות. יכול להיות שזה 19,000 קולות שיפריד, אני חושב שזה הגרעין הקשה, המשוגע, שילך עם בן גביר עד המוות ויצביע לו כדי לדפוק את כולם, לא משנה מה. יכול להיות ש-19,000 קולות האלה זה מה שיפריד את סמוטריץ' ואחוז החסימה, ויכול להיות שלא, אבל בכל מקרה אני חושב שיש שם מרחץ דמים בימין בין סער, בנט, סמוטריץ' והליכוד. אגב, אל תתפלו עם בנט לעבור את אחוז החסימה, סליחה שאני כאילו...
הוא יכול להתרסק.
בן.
יכול להתרסק.
אני, קודם כל, אני רוצה לחזור אותך, אני אמרתי שהוא לא יעבור בפעם הראשונה, אני שמתי על זה כסף, אני יכול להביא מופעות, ואני צדקתי. תקשיב, הסוד ההצלחה של בנט הוא הצלחה. ברגע שאתה מוציא מבנט את ההצלחה, אין לו בייס, ברגע שגם הדתיים שלו ברחו לסמוטריץ', הוא מפלגת אוויר מוחלטת, בלי שום בייס. וזה אוויר יכול לצאת משם מהר מאוד.
טוב, וזה מאוד מעניין מה שאתם אומרים לסיום. רביב, תגיד, הסקר שלכם היה אתמול קצת אופטימי מדי, לא? לכיוון נגד נתניהו.
הוא היה התוצאה הכי גרועה שקיבל גוש נתניהו, מאז שגדעון סער נכנס למרוץ, 54 מנדטים שהם כוללים את בנט בתוכם, עם נדמה לי 13 מנדטים, אז באמת תוצאה ממש מזעזעת לגוש נתניהו. אבל הסקרים של פאנלס פוליטיקס והסקר של וואלה נתנו לו בין 59 ל-61, יש לו במה להתנחם.
חברים, היה מאוד מעניין. רביב,
ביי, שבת שלום.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. כתב הצבאי של מעריב ושלנו כאן מ-103 תל אברהם, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בן, ערב טוב, ערב.
טוב, ארי דיבר בתחילת התוכנית על הגניבה של 9 מכולות של ציוד טכנולוגי מצאלים, ולא בפעם הראשונה ולא השנייה. תגיד, מה עושים נגד המכה הזו? מה אומרים בלשכת הרמטכ"ל?
אי אפשר להגדיר את זה אפילו כמביך, שרק לפני חודש, אפילו פחות, הייתה גניבה של כמות כלים מטורפת, ופתאום קורה עוד אירוע כזה. אז מה שנשמע, שמענו דרך אגב בהתייחסות בוועדת חוץ וביטחון השבוע, גם של ראש אגף המבצעים, חליבה וכדומה, שתוקם יחידה משותפת עם אגב, אבל אני חייב להגיד לכם שהדברים האלה לנו נשמעו גם לפני כמה שנים בגלל גניבות קודם. יש דברים שקשורים למדינה וצהל, ויש דברים גם שקשורים לצהל. לא יכול להיות שבסוף יושבו 9 מחולות של יחידה שהולכת לעלות לצפון, במקרה הזה ליד השטח שהם בו הם מתאמנים. ובסופו של דבר, איך שלא תסתכל על זה, לא משנה כמה מפותחים מתקדמים וגנבים מוכשרים, אותם בדואים שכנראה היו במעל בעניין הזה, כמו במקרים אחרים, לא יכול להיות שחיילים ומפקדים לא מנהלים איזושהי תוכנית בסיסית, ובסוף נוגעים, תראה, זה לא 9 מחולות, כל התכולה נפרצה, כן? פרצו את כל 9 מחולות.
לקחו רק זה, מה לקחו שהיה כדאי קשר. להם.
מה שהם היו צריכים.
אחרי זה מסע ומתן, שני ארגוני הפשע במקרה הטוב הולכים ונהיה מתקדמים, ובמקרה היותר גרוע, כמובן גם מגיע לידיים חבלניות, לא פעם אחת ולא פעם שנייה, זה בכלל ענק.
תגיד, הצבא דורש...
אני לא רואה לו פתרון.
הצבא דורש מהפצר, מהיועץ המשפטי לממשלה, מהממשלה, לאפשר לו שינוי מהותי בהוראות הפתיחה באש?
אני חושב שזה לא העניין. הצבא כבר לפני כמה שנים קבע נועל שמאפשר תוך כדי פריצה וכדומה לעשות נועל פתיחה באש לעבר מישהו מזהה בעת גניבת נשק. אם זאת הייתה הבעיה, קל היה, אתה יודע, תמיד זה קל להגיד... ולהכווין את העניין בנושא הוראות הפתיחה שהדברים בדרך כלל קשורים לדברים הרבה יותר בסיסיים של הקפדה על נועלים, על תוכנית הבטחה, על תוכנית שמירה, על פיקוח, על תרגילים בעניין הזה. תשמע, הגיע הזמן שהעניין הזה יטופל ברצינות. בסדר, יש גם עניינים מערכתיים של משפט ודומה לזה. לא
תגיד, היו שם גם מכשירי הצפנה?
בכל שאני יודע, כן, אני שוב, חלק גדול מהעניין הזה נמצא כרגע בחקירת מצח, אז אי אפשר להיכנס לפרטים, אבל בהחלט ציוד שלא
אם כן, זה נורא והיום. בוא נעבור שנייה מהדרום לצפון, חיזבאללה יורד טיל היום, על מלט של צהל מפספס, זה חדש?
זה נדיר לא חדש, מי שניקח אתכם אחורה, זה סביבות 2019, נובמבר, SA-8, שזה מערכת טילי קרקע אוויר לטווח בינוני קצר, נורד לעבר כלי טייס בלתי מאויש, מפספס אז, מפספס היום. זה חלק מאירוע קצת יותר גדול של בכלל הניסיון של חיזבאללה להילחם אל מול הפעילות האווירית של ישראל ועל חופש הפעולה האווירית. אנחנו רואים את זה מתנהל כל הזמן, לפעמים זה במגרש של הקטנים מאוד, לא דומה כל מה שקורה בנושא הרחפנים, שהם ברמה שאפשר לקנות, אתה יודע, אפשר לקנות בכל חנות אינטרנטית מצויה, וזה לא איזשהו ציוד מתקדם, וההשתלטות על רחפן פשוט זה לא דבר וסיפור גדול, אבל יש את הסיפורים הגדולים יותר, כמו כלי הטייס הזה, שיורים לעברו טיל מהסוג הזה, זה כבר אירוע הרבה הרבה יותר גדול. אני לא מניח שמבחינת צהל, שוב, אני לא רוצה להיות מי שמנבא בעניין הזה, אני מניח שמקיימים על זה דיונים, אני לא חושב שבמקרה כזה נראה איזושהי תגובה צבאית יוצא דופן, אני מניח שבדרך כזו או אחרת יעבירו מסרים אחרים, למשל, הגברת הפעילות האווירית מהלבנון, למשל, יותר פעולות,
טל,
אבל
לאו
דווקא איזה משהו אחר.
יש כטב"מים גדולים ועיקרים, ויש כטב"מים קטנים וזולים. אם אנחנו שולחים כל יום 100 כאלה, אנחנו לא גומרים להם את כל ה-SA-8 שיש להם?
לא, אתה... תשמע, קודם כל, תשים לב שהם לא חושפים את כל מה שיש להם. אתה רואה, לא כל יום הם יורים טיל. עכשיו, לא סתם זה מתחבר, דרך אגב, לאיום מוקדם שנשמע לפני שבוע או שבועיים מנסראללה, שהוא יפעל כנגד כלי טייס בלתי מאוישים. גם הם מנהלים את המשחק הזה של מתי ואיך לירות. ואני מאמין שמעבר ל-SA-8, יש להם אמצעים יותר מתקדמים. זה מסוג הדברים שקורים כל הזמן, וימשיך כנראה לקרות גם בתקופה הקרובה.
טל אברהם, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב.
שי נוביק הוא יושב ראש חברת N-Live-X. שלום, שי.
ערב טוב.
ערב טוב.
חברת ביומד שדיווחה היום על התוצאות לניסוי השני בתרופת אלוסרטה נגד קורונה.
נגד, זה לטיפול בחולים שהם במצב קשה או קריטי בבית החולים, בקוביד-19.
נו. זה תרופה חדשה שכבר מאושרת לשימוש בהתוויות חדשות, או שהיא ממש חדש, מהבילה?
ממש חדש, אנחנו נפלנו לתוך הסיפור הזה די לא בכוונה, מכיוון שאנחנו נמצאים באמצע תהליך הפיתוח של התרופה למחלה שנקראת ספסיס, אתה בטח מכיר את זה, מחלה שהיא גם כן, אין לה, יש שיעורי תמותה מאוד גדולים, אבל מנגנון הפעולה, כפי שהיה נראה, שמה שקורה לחולים קריטיים וקשים ב-COVID-19, היה נראה לפחות בספרות והמומחים שדיברנו איתם, מאוד מאוד דומה למה שהמנגנון שקורה בספסיס, ולכן בזמנו התחלנו וקיבלנו אישור משרד הבריאות כדי להתחיל לנסות את הטיפול שלנו גם על חולים כאלה.
וזה שלב שבו ניסיתם את התרופה על מספר חולים, והתוצאות היו טובות, אבל לא בדקתם במקביל, לא נתתם במקביל פלסבו לחולים באותו מצב.
נכון, הניסוי שלנו בעצם, הניסוי הזה, היינו שני ניסויים, זה הניסוי הראשון קטנצ'יק ועוד הניסוי הזה, זה ניסוי מה שנקרא לא מבוקרים, זה ניסוי שאנחנו נותנים רק טיפול לחולים, במיוחד כדי לבדוק האם התרופה היא בטוחה ולראות האם יש באמת אינדיקציה ליעילות של התרופה, ולא נותנים את זה בשלב הזה, באמת לא נותנים לפלסבו, אלא מנסים לקבל איזושהי תחושה עם התוצאות, האם התוצאות האלה הן תוצאות טובות, אתה יודע, או לא טובות, בסך הכל זה כבר יותר הבחנה של הצוות רפואי שמטפל בחולים.
טוב, בואו נגיע כבר לתכלס, אני קורא שהמדען הראשי שלכם אומר, התוצאות מרגשות, זה ריפת האנשים?
אנחנו טיפלנו ב-21 אנשים, מתוכם שהם היו חולים קשים וקריטיים, מתוכם 10 קריטיים ו-11 קשים, 19 מ-21 נרפאו ושוחררו מבית החולים בממוצע של בערך 5 ימי אשפוז, משהו כזה.
תשמע, זה נשמע מצוין.
שניים עדיין נשארו בבית החולים, נמצאים בטיפול נמרץ עם מכשיר הנשמה, שניים מ-21. אז כן, אנחנו חושבים שתוצאות אלה יהיו תוצאות מצוינות.
עכשיו, אני יכול כבר להניע ולנסוע לבית מרקחת ולהעמיס על הבגאז' קרטון? כמה אנחנו רחוקים מהשלב הזה?
הלוואי, שאלה מצוינת, ואנחנו פרסמנו את התוצאות היום. אנחנו בזמנו דיברנו אחרי התוצאות הראשוניות שלנו, היו לנו שיחות עם משרד הבריאות, עם הצוות שם בזמנו, היו שיחות מצוינות שהם באמת כולם נרתמו בצורה מופלאה לעבור על הדוח הקליני שלנו ולאשר לנו להתחיל את הניסוי הזה שעכשיו נגמר. אני מאוד מקווה שמחר אנחנו נתחיל בשיחות נוספות עם משרד הבריאות, ואני בטוח שנקבל את תשומת הלב כדי לנסות ולשבת איתם ולראות באמת מה...
נקבל את תשומת הלב? יש מצב... לפני יומיים או שלושה ראיתי פיצ'ר ענק בניו יורק טיימס, כל הכבוד לחיסונים נגד קורונה, מה עם תרופה? ואתה רוצה להגיד לי שלא תצליח לקבל תשומת לב ממשרד הבריאות?
לא, אני בטוח שנקבל.
אז מה, נניח שתקבל, אז מה יקרה השלב הבא? יהיה עכשיו ניסוי המוני כאילו עם פלסבו?
זו בדיוק השאלה. זאת אומרת, יש פה, בוא נגיד, שתי אפשרויות, נקרא להם תיאורטיות, להערכתנו. יש אפשרות אחת שמשרד הבריאות יגיד, אוקיי, יופי, נהדר, בואו נעשה עכשיו ניסוי נוסף גדול, בהרבה מאוד חולים.
שלב שלוש, פייז 3.
בסדר, פאזה שלישית, מה שבדרך כלל עושים. יכול להיות, וזה עושים לפעמים במדינות, יש מדינות בעולם, במיוחד באירופה, שלפעמים נותנים מה שנקרא conditional marketing authorization, זה נקרא אישור שיווק זמני, נקרא לזה, או
בשירום, אנחנו מצב חירום, גוססים מקורונה, בואו ננסה את זה עליהם.
אומרים ככה, הרציונל הוא, אם משרד הבריאות משתכנע שהתרופה שלנו לא מזיקה לאף אחד, לפחות מהדאטה שהראינו עד עכשיו, ויכולה גם לעזור, אז אין הרבה מה להפסיד להתחיל לתת אותה לחולים.
יאללה, הלוואי.
ועדיין זה צריך להיות עם ביקורת, עם קבוצת ביקורת.
וננסה לקבל ביחד איתם את ההחלטה מה הדרך הנכונה להמשיך.
אין לייבקס, הלוואי, תודה, מחזיקים את זה.
תודה רבה.
תודה, להתראות, ערב טוב.
אם זה יצליח, אנחנו הראשונים שראינו אותו, נרצה, גם אני רוצה קרטון. עורך מפיק אסף נבו, חייל השידור תום זוהר, עורך הדיגיטל ג'וני דוב. אני אוהב להגיד ג'וני דוב. אחרינו ספורט עם שרון דוידוביץ' וצביקה שרף.
ומחר אני אהיה פה עם רוני.
רוני, מינון. אנחנו ביום 50 מפוצלים. אפרופו המערכת הפוליטית. יאללה, להתראות.
להתראות.